גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ובני בק מנדי אור. אני מתנצל על שבוע שעבר, חלו שיבושים בשירים של חסידות חב"ד מירושלים, נחפר על זה פעם אחרת. הלילה אנחנו עם חסידי ברסלב וירושלים. כדי לעשות תוכנית על חסידי ברסלב וירושלים, אחרי למעלה מעשור שאני עושה פה תוכניות ברדיו קול חי, עליתי על ציונו של סבא שלי, רבי ינקל מלמד, רבי ינקל קמנוביץ, לבקש ממנו ממש רשות לעשות תוכנית על חסידי ברסלב. כי חסידי ברסלב זה משהו מאוד מורכב. אבל אני הולך על הדור הישן, אני לא מדבר על הדור של ימינו. אנחנו נשמע את זקני ברסלב מהדור הקודם בעומר, בצליל. נדבר על ליקוטי הלכות החדש של ממלכת עוז והדר, שזה למעשה הדבר היצירה הגדולה של ממלכת עוז והדר. נדבר על ליקוטי הלכות החדש שלהם. לילה טוב, גברת שלמית אייזנבך.
לילה טוב ומבורך. אנחנו כבר ממש אוטוטו ערב שבת מברכין, שבת שקלים, שבת מברכין, פרשת משפטים, וכמובן משנכנס אדר מרבין בשמחה. שבת קודש, שבת מברכין, ישמחו ויגילו מוקפין ופרזין. לא ניכר שואה בפני דל, כי מחצית השקל על כולם יוטל. משנכנס אדר מרבין בשמחה, מורידים שפע ברכה והצלחה. בכוחה של שמחה לשבור חומות, בכוחה של שמחה לבנות אולמות. לחבר בין אנשים, לעורר לבבות, לקרב רחוקים ולתת אהבות, לזרוע צדקות ולגמול חסדים, והעיקר הוא לרכוש אוהבים וידידים, להרבות כבוד אדם ולקדש שם שמיים, פנים לפנים כמים למים, לפתוח את דלת הבית ואת דלת הלב, להביא עניים הביתה עם חיוך מלבב, וכאשר תרבה השמחה, נעשה נחת רוח לבוראינו, וכאשר תעמיק אהבה, ירעיף טובה עלינו. כתף אל כתף, יד על יד, ומעגל נחוג צעד בצעד. טפח אחד להתרומם מעל האדמה, והטפח למעלה להתקדם קדמה. הנה אנו עומדים על פתחה של שבת קודש, מכריזים על השקלים בשקל הקודש. שקלים אשקול ואתן לידידי, כופר נפש יגן בעדי. שקלים שקל אברהם לאפרון, בשקלים רכש אברהם את חברון. בשקלים רכש דוד את ירושלים, מהיבוסי ערבנה, בשקלים יפדה הבכור והרי ומתנה. בשקלים ביקש הגגי להשמיד את היהודים. בשקלים שנתנו למשקל נצלו מגדודים. בשקלים נהיה בין הפקודים, לחיים יפקדונו בין המתפקדים. או פניך עלינו אדון נשא, בשקל עשה בבית נכון ונישא. ואתה תמלוך עלינו מלך רב ונישא, ואותנו תעלה הנס ונתנשא, ותחדש עלינו את החודש הזה, ותעשה לנו ניסים בזמן הזה, כמו בימי אסתר ומרדכי, יודוך עמים, יודוך חי חי, חודש טוב ומבורך.
והשיר הבא?
טוב, עכשיו אם כבר לפני שבוע אתה הזכרת את ביקור חולים, אנחנו השבוע במוצאי שבת בעזרת השם נחגוג 29 שנה לקיום הארגון, וואו. בסימן כי טוב. הודו להשם כי טוב.
הארגון המתנדבות של ביקור חולים?
כן. כן. ארגון המתנדבות, ארגון פעמון, ולהן אני רוצה להקדיש את השיר הבא. מתנדבות חשובות ונכבדות יש לי, מתנדבות יקרות ואהובות שלי, לכן אשגר מיטב ברכותיי, לכן אשלח אלפי תודותיי, על מסירות והנתינה, על סיוע ועזרה בתובנה, אשתן נותנות את כולכן, אשתן מלאות חביבות וחן, על מתן אוזן קשבת ליולדת, על הגשת קוסטיה למיילדת, על הפעילות שנעשית בנועם ובנחת, ושיהיה הכל בשעה טובה ומוצלחת. אתן נכנסות לחדרי לידה על הבהונות, מציעות ליטוף חיוך, מרגיעות ונהנות, להיות לעזר והכי שמח, ללחוש באוזן מילה טובה, בעת משבר לידה באהבה. אתן יודעות איכן צריך להיות ומתי, אתן מבינות מה נדרש והכי כדאי, ללחוש סגולה, להביא מרקחת את רוגים, לנגב את המצח, עוד מעט חוגגים, להאיר פנים, לרקח מבע, להושיט אלונטית ולנגב דמעה, ללחוש פרק תהילים ולשא תפילה, הנה הנה כבר באה ישועה, לצאת בשמחה לבשר בשורה טובה, עם כל כך הרבה התרגשות ואהבה. בכל מקום בו את נמצאת, לא רוצים שתפני לצאת. ביחידות השונות יש לך תפקיד, בידייך אפשר אחריות להפקיד. בתינוקייה, אצל הולדות, בחדר לידה, יש מתנדבת, אפשר לאחוז בידה. במדי הארגון את מפגינה סמכות, את יודעת לקשור קשר גם בחוט, את חלק מהצוות משפחה חמה, מחלקת ילדות ביקור חולים לשם ולדוגמה. תמיד ביחד, בגובה העיניים, גם כשאת נושאת עינייך לשמיים, מבקשת ומעתירה לשפע הצלחה, שתשרה במעשה ידינו הברכה. וביום חגנו בעזרתו התברך, נעתיר תפילה ליושב במרומים, שירעיף עלינו ברכה ואריכות ימים, שכן כוונתנו היא חסד לכבודו, ברוך שם כבוד מלכותו, לברכו, להללו, וקדש את שמו, כל החי עד 120. אמן.
כמה יפה עכשיו לשמיע את השיר, דה רבט גייזן פרילך זיין.
בבקשה. תודה, ברוכים, תהיו באמת חודש, זה הרבה שמחה.
אמן.
כל טוב לילה, טוב שבת שלום.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. חי תמיד איתי. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית?
האם יש ככה ירושלים?
הקול הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו, מוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש בעשר, רק כאן בקול חי. הקול
הבא בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר.
שלום לכם, כאן ניר ברקת, ראש העיר ירושלים. לרגל 50 שנה לאיחוד העיר, אני שמח להגיש לכם את מסע חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים.
תרי"ג, כאן תנחום. כולם מוכנים?
כאן הובי, הציוד עליי. כאן ישראל, החטיפים עליי.
חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים, מחולק בימים אלה לתושבי ירושלים. ניתן להאזין לתקליטור גם בטלפון 0722-79-6666 בשלוחה 4.
לפני 40 שנה שלח מרן את הגאון הרב חיים רבי שליטה לחולון, ומאז החלה המהפכה שכולנו נהנים מפירותיה. ביום שני, כ"ז שבט 12 בפברואר תשע"ח, תהא שנת עטרת חכמים, תתקיים ההילולה המרכזית באבניו, קריית שדה התעופה, 1-700-700-770.
פרסום, שיווק ויחסי ציבור, כולם יודעים שלומדים בבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. הצטרפו למאות בוגרי הבית ספר החרדי, העובדים במשרדי הפרסום, בכלי התקשורת והמדיה, במחלקות השיווק ויחסי הציבור של החברות המובילות בישראל ובציבור החרדי, ופשוט נהנים כל יום מחדש מעבודה מרתקת. מחזור 11 עומד להיפתח. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו וקיבלו פגישת ייעוץ ללא תשלום. 03-579-2111. מלגות לזכאים. הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. 03-579-2111.
מכשיר שמו מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט ווייז מייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל וווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סמחותשית 39.90 שקלים בלבד, והמכשיר במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
גרינטיים, 13 ימי מחירות מ-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. רגע לפני תחילת הליך הפשרת הקרקעות למגורים, אתם יכולים להצטרף להשקעה הבטוחה במחיר בלעדי. הקרקע תירשם בנאמנות בטאבו. הקרקעות במרכז הארץ, בצמוד לאזור התעסוקה החדש הנבנה בעיר אלעד. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041, כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
גם בחורף, מזגני אלקטרה, ועכשיו מגוון מזגנים ביתיים החל מ-47 שקלים לחודש ב-36 תשלומים. שיהיה לכם חורף חמים ונעים. אלקטרה, לפרטים וייעוץ 1-800-222-222. רק עד סוף החודש, כפוף לתקנון שבאתר אלקטרה.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. יום ראשון 10 בלילה. רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
היסטוריה במסע יחלי החסידות. נחנך הכרך הראשון של ליקוטי הלכות המפואר, כך זעקו הכותרות בעיתונות החרדית לאחרונה. מיוחד, דמעות ושירת התוארות על ציון קודשו של המחבר הרב הקדוש רב נוסון מברסלב, זכותו יגן עלינו, וריקודי הקפות עם הספר החדש בעיירה ברדיצ'ב. אז על מה השמחה? התרגשות, הופעת הכרך הראשון של ליקוטי הלכות המבואר, חיבורו המונומנטלי של מרנת מברסלב, יוצא לאור עם ביאור מורחב והוספות רבות ונכבדות. והספר הזה יוצא על ידי ממלכת עוז והדר, זה לא עוד אחד מהספרים, זה לדעתי הספר המרכזי של ממלכת עוז והדר, ליקוטי הלכות המבואר. אז מה המהפכה? מה קרה פה בדיוק? ומה זה ליקוטי הלכות? לילה טוב, הרב דוד גרצמן.
לילה טוב, רב ישראל.
אתה אחד מהצוות, אני מתאר לעצמי, בעוז והדר, שעסק בספר הזה.
כן. אז מה? עדיין עוסק.
עושים. ודאי, אתם צריכים להוציא שמונה כרכים, זה לא כך פשוט.
שמונה כרכים, כן, עוז והדר כדרכי הם יצאו את זה הרבה יותר משמונה, שמונה זה במקור.
אני מתאר לעצמי.
זה יהיה הרבה כרכים. אז באמת, השאלה הזאת של מה זה ליקוטי הלכות, זה באמת שאלת המפתח, כי זה ספר שהוא כזה חידוש, שהשמחה הגדולה ביותר של כולנו, של כולם, ושסוף סוף הוא יצא לאור בצורה מכובדת כפי שמתאים לו ויעל לו, ויהפוך, אני מקווה, ומייחל לנחלת הכלל, כלל ישראל, כמו שמגיע לכלל ישראל, זה ספר נפלא. רב נוסקין כותב את הספר הזה בעצם בציוויו של רבו, מרן ברסלב, שמצווה אותו לחדש בתורה לפי תורות שרב נחמן עצמו אמר, לפי תורות שמוהר"ן בעצמו גילה, אבל רב נוסקין כותב הלכות, שזה עושה את זה על סדר לימודו את השולחן ערוך, היה מסיים כל שנה את כל השולחן ערוך, והיה מחדש לפי כל ההלכה בשולחן ערוך, לפי רוב ההלכות בשולחן ערוך, חידושים על דרך תורת מוהר"ן ברסלב, דרך הקבלה, דרך חסידות, הלכות, כל זה נקרא הלכות אותם מאמרים, שהם בעצם דרכים בעבודת השם, ומן הסתם, גם כן, מתוך אותם דברים, הם דיברים המון המון יסודות בחסידות, בחסידות ברסלב בפרט, ובחסידות בכלל. עכשיו, הצורה שמחדש את זה, זה הולך בשכבות, זאת אומרת, כל שנה היה, יש לו סדר לימוד, ובתו סדר לימוד הוא מחדש כל פעם וכותב מאמרים ארוכים ועמוקים, ויש כאלה שזה לוקח שמונה פעמים, זאת אומרת, יש שמונה הלכות, שזה בעצם שמונה מחזורים של לימוד, שבכל אחד מהם יש מאמר חדש, בדרך כלל ההלכות היותר מוחרות הן הרבה יותר רחבות, יש הלכות של יותר מ-100 סעיפים, שזה ממש דרושים ארוכים ומורכבים של למעלה מ-100 סעיפים של מהלך שהם נוסעים, שובר אותו מההתחלה ועד הסוף. מה שמיוחד ומאוד בולט בהלכות האלה, זה ההיקף העצום של כל חלקי התורה. יש שם ציטוטים מכל, ממש כל חלקי התנ"ך, פסוקים שאנשים לא מכירים שקיימים בכלל. ומאמרי חז"ל, מכל החלקים המדהים, זה שרב נוסן בלי שום תוכנת חיפוש, ובלי שום, אין הרבה ספרים גם בסביבה. בתוך שטף הכתיבה, המהירה מצטט במדויק את כל אותם מקורות, והכל נכנס לתוך הדרוש שלו, והופך להיות מקשה אחת מהמהלך כולו, וממש מתבהר כמין חומר בצורה שזה תענוג לכל עומד, וזה עצם המבנה של הספר, חוץ מההלכות עצמם, החידושים, הדרכים בעבודת הבורא שמתבהרים שם, שהם חידוש בפני עצמו. אחד הדברים העניינים שהראה לי פעם חוקר חסידות, שהוא הראה לי את המחברות עצמם, שרב נוסקין היה כותב עליהם את ההלכות. יש תופעה מאוד מעניינת בהרבה מחברות, שעמוד אחד נכתב בצד אחד מאוזן, כמו כתיבת מחברת, ולידו עמוד השני בכתיבה שזה מאונח. זאת אומרת שהרבה זמן לא הבין למה זה, מה זה הצורה הזאת. עד שהבין שרב נוסקין היה כותב מאוד מאוד מהר, בדיו, עם כסף. ובמהירות של הכתיבה שהם מסיים עמוד אחד, הוא לא יכל לעבור לעמוד השני שלא למחוק, לא למרוח את הדיו. אז הוא הפך את המחברת כדי לכתוב בצורה הפוכה שלא יפגע עם השרבול בעמוד. זאת אומרת, המהירות שהוא כתב, זה פשוט לא היה מתייבש הדיו עד שמגיע לעמוד השני. היה לו משהו, הוא אמר פעם שאין לו השבעת הקולמוס, אבל יש לו ברכה בעניין הזה שיש לו זריזות עצומה, וכך הוא היה מסוגל לכתוב במהירות עצומה, ואת הדרושים העמוקים האלה, כשהציטוטים מדויקים, ובאמת שעוברים את כל התורה כולה לכדי מאמר אחד.
עכשיו, לא עובר יום, כותב בלי לחדש חידוש אחד. זאת אומרת, כמה שנים הוא עסק עד שיצא משהו מוגמר?
כמה שנים? אז לפני כן, סתם דבר שאני לא יודע אם הזכרת את בני כן, אבל רב נוסקין עצמו סיפר שפעם הגיע אל עיר אחת בערב שבת, והוא נזכר שהיום הוא לא חידש. אז הוא אומר, יצאתי מחוץ לעיר, והיה בערב שבת, ומצצתי מהאצבע איזה חידוש, זאת אומרת, התאמצתי להוציא שלא יבוא יום בלי חידוש. כמה שנים, זאת אומרת, מדובר על מתחילת, הוא התחיל לכתוב תוך כדי שהיה אצל רבינו, בשנות ה-20 שלו, של חייו, אחר כך במשך לפחות חצי יובל, 25 שנה, הוא עוסק בכל החידושים האלה וכותב אותם, רק בשנת תף ריש, מתחיל בכלל ההוצאה לאור של דברים בצורה רצינית על ידי רב נוסקין, תף ריש א', שמתחיל לצאת, הליקוט הלוכס הראשון, החלק הראשון, בעזרת תלמידו רב נחמן מטולצ'ין, שעושה איתו מסע, בעצם נחמן מטולצ'ין זה תלמיד הכי קרוב לרב נוסקין.
שהוא אחרי זה גם יורש אותו.
הוא יורש אותו, נכון. והוא אדם בפני עצמו ששווה להקדיש לו גם ספר, לא רק זה, אנחנו בעצם עוסקים עכשיו כתיבת ספר ביוגרפי עליו, והוא, פשוט המסירות שלו הייתה כל כך מופלאה שהוא עצמו, אני ראיתי גם את הכתב שלו, הוא היה לוקח את, את הכתבים שרימנוסון כותב אותם ומעמד אותם בכתב ידו, בצורה שהייתה ככה נעשו פעם בשביל הדפוס, היה כותב את כל הספר כמו שהוא צריך להופיע על העמוד אחרי הדפוס, פלוס שומר הדפים, שזה המילה שלמטה ככה שמזכירה מה הולכת בעמוד הבא, ואת כל הכתבים האלו סידר, אחר כך הוא עצמו הלך רגלית, במשך כמה חודשים בגלל העניות שלו, עד לסוף המדינה, זאת אומרת הוא הגיע לברוד, שזה בכלל היה בתקופה הזאת בכלל מחוץ מעבר לגבול, כדי לעסוק בהדפסת הספרים הללו, כיוון שבתוך, באזור אוקראינה, איפה שהם היו, היה הרבה הפרעות מצד השלטונות, בכבוד השנות, שלא להדפיס לא ספרי בלטניה, ולא ספרי ברסלב, ולא ספרי זוהר. שלושת הספרים האלה זכו להחרמתם של השלטונות, שלא לא רצו את ההתחדשות של היהדות, ולכן נוסעים מחוץ, ורב נוסן בפעם ראשונה מצטרף לתלמיד שלו, ונוסעים ביחד נסיעה ארוכה, וסיפור בפני עצמו, ואחר כך התלמיד נוסע בעצמו, ובתפריש א', 4 שנים לפני פטירת רב נוסן, יוצא הכרך הראשון של ליקוטי הלכות, ויש שמחה גדולה מאוד אצל רבי נתן כשמגיע הכרך הזה, אבל זה נעצר כאן עד אחרי פטירתו של רב נוסן. ההמשך הוא לא ראה את כל השאר הכרכים, זה אחרי פטירתו שהתלמיד לבד עוסק במשך כמה שנים טובות, יכול להיות, אם אני לא טועה, אפילו קרוב ל-20 שנה, שלוקח המפעל הזה עד שמצליחים להדפיס את כל 8 כרכים.
זאת אומרת, צריך להגיד שרב נוסן מתחיל בכלל לכתוב כשהוא בן 60 בערך, אם הוא נולד בתף קוף מם, ותפריש, אתה מדבר על תפריש, תפריש א', בגיל 60, אז הוא מתחיל לכתוב רק.
לא, זה מתפס. הוא מתחיל לכתוב כבר בגיל 20 ומשהו, אבל המפעל שהכתיבה לוקח 25 שנה לפחות. זאת אומרת, הוא מתחיל לכתוב אצל הרבי כבר כשהוא תלמיד, אבל אז אתה רואה שההלכות הן הרבה יותר קצרות, הוא הרבה יותר הקדיש את עצמו לשימוש של רבינו. בשנים אחרי פטירת רבינו, ההלכות פורצות והופכות להיות מההלכות של 5 סעיפים, 10 סעיפים, על הלכות של 80, של 100 סעיפים, שזה בעצם מאמרים הרבה יותר מורכבים וארוכים, וזה בשנים היותר מאוחרות, נכון, שהוא באמת עוסק עם תלמידים, והוא בדרך כלל אומר את זה בתוירס, בסדה שלישית, את אותם הלכות, הוא מחדש אותם במשך שנים. עכשיו, המעניין זה שרב נוסן חידש בכל מצב. יש הלכות שנכתבו, ממש, יש את ההלכה המפורסמת שנכתבה כמה ימים לפני פטירתו, שזה משכין בית השלחים במועד, הלכה מאוד מאוד יסודית, ועם הרבה חידושים שנכתבים בתוך חולשה עצומה. יש הלכה גדולה מאוד שנכתבה כשהוא היה בתוך בית כלא, במצב שהלשינו עליו, וזה מצב שאיש לתאר אותו עם פושעים ובמצב מאוד מאוד קשה, ולא ניכר כלום מאותם אירועים בכתיבה שלו. אותה עוצמה של חידושים עמוקים ומופלאים. יש תקופה שזה נכתב תוך כדי אסונות, שהוא יושב שבעה ואחרי ולפני, וכשהנכד שלו נפטר ואשתו נפטרת ואירועים סביב ורדיפות ובריחות וכל מה שקרה בתקופה היא סיפור לא כל כך פשוטים, או מתי שהוא יושב יותר בשלווה בנסיעות. נוסנר אמר על עצמו שהוא יכול לתת דין וחשבון גם על יום הנסיעה. יום נסיעה פעם זה היה נקרא יום שנוסעים בסוס ועגלה כל היום הבוקר עד הערב, וגם על זה הוא יכול לתת דין וחשבון על כל רגע מה הוא עשה. וזה אחד מהחידושים הגדולים של נוסנר, שהחידושים בכל מצב. עוד דבר מאוד מיוחד שמאפיין את ההלכות, שהן לא רק נוגעות בכל חלקי התורה, אלא בכל חלקי המצבים. זאת אומרת, הוא מדבר בהלכות על כל מצב אפשרי בחיים של האדם, ובעם ישראל באופן כללי. הוא מכניס לתוך ההלכות הרבה את האירועים שקורים במציאות, ומאוד מאוד מתחבר גם לזמנים. לכן רואים הרבה פעמים, מי שיודע, מי שבקיא בליקוט ההלכות, שההלכות העסיסיות על חגים, זה לאו דווקא שזה הלכה שמיוסדת על אותו חג, כלומר, הלכות פורים, הלכות פסח, אלא הרבה פעמים הלכות אחרות, ששם פתאום מגיע הנושא של פסח, ונכנס ומקבל כמה סעיפים רציניים, כי הם לא צריכים חידש תמיד, וכשהגיע המועד המסוים, אז הוא פשוט דיבר וכתב עליו. וזה המבנה המיוחד של ליקוט הלוחס, המבנה שזה פשוט מכניס אותך לתוך מעגל השנה, שהכל קשור להכל, ובכל רגע בחיים אתה יכול לחיות את כל מה שצריך לפי אותו רגע. זה גם אחד הדברים המיוחדים של נוסן, שהכל שזור ביחד. כל התורה עם כל חלקי הזמן וכל הנפשות. איפה שאתה נמצא, זה מגיע אליך.
אז עכשיו, מה שהתחלתם לעשות, או עשיתם כבר בקרח הראשון, זה לעשות סדר בכל העניינים. דבר ראשון, ההיסטוריה של רב נוסן נמצאת ישר בהתחלה, ימי נעוריו, כל תולדות רב נוסן ברסלב, אז זה גם חידוש גדול. ישנם כמה ספרים, הוציא קרמר, אבל פה אתם מביאים את התמצות, את סיפור חייו של רב נוסן ברסלב. עכשיו בואו ניכנס לספר עצמו. הוא מסודר בצורה מאוד מעניינת ומאוד מסודרת. כשאתם, ממש נקרא המשלחת שרקדה שם ברדיצ'ב, אני יכול להעיד, כשאני הבאתי את הספר למספר יהודים מחשובי חסדי ברסלב, שהם רקדו כאן בירושלים. פשוט לקחו את הספר ורקדו איתו, כל כך סמכו עם הדבר החדש הזה. אז בוא, זה קוטע לחות, זה מתחיל, עצם הדברים, הגוף הדברים של מורנת, ואחרי זה יש פיסוקים וחלוקה לפי קטעים ומראה מקומות, ופה מתפתח הספר. אז מה יש בהמשך?
זהו, אז באמת הבשורה הגדולה שהיא כל כך מרגשת, באמת, עצם זה שהמלאכת התורה והוצאה לאור הגדולה בעולם, שאת הרב פומרנץ פה בארץ, שלקח את זה באמת על עצמו את המשימה, עם הרב ספר, וכל הצוות המופלא הזה, זה שעשו פה עבודת קודש, שרק לראות אותה זה פשוט יתרגש. הדבר הראשון שבאמת לקחו, ובגלל שכל הלכה מבוססת על תורה בליקוטי מוהר"ן, אז לפני כל הלכה יש קודם כל תקציר של אותה תורה בצורה בהירה וברורה. זה מה שמזכיר את השף של אולדור, ששם יש לפני המסכת המסוימת הקדמות על כל מה שהולכת במסכת הזאת. אז קודם כל,
יש הקדמה. נכנס לי, קודם כל יש הקדמה.
הקדמה שנלקוחה היא בעצם מתמצתת את התורה בליקוטי מוהר"ן, שעליה מבוססת ההלכה, שכל עומד, גם מי שלא בקי, יכול מתוך התקציר הזה לדעת על מה מדובר, שזה דבר שלא היה עד היום בכלל. כי יש שם תקצירים של רב נוסן שהם קצרים, ואנשים שלא מכירים ולא יודעים, אז רב נוסן כותב, תלך ותעיין. השאלה מי עושה את זה, כן? לא כולם עושים את זה. פה יש לך על העמוד תקציר של כל התורה, שעשו את זה באמת, אנשים תמדי חכמים גדולים, בקיאים גדולים בליקוטי מוהר"ן, שיביאו תקציר שגם אדם שלא בקיא יבין מה מדובר, זה דבר ראשון. דבר השני, זה מבנה הצורת החלוקה עצמה של החומר, כשבססו את הביאור כצורת ביאור משולב בתוך המילים, ופה היה צריך לה בעצם אתגר גדול, מצד אחד להביא ביאור משולב, שלא צריך להשפיל את העיניים מתחת לעמוד, אלא תוך כדי לימוד אתה מרגיש שאתה לומד עם מגיד שיעור, מצד שני לא להתערב מדי לרב נוסן, כי רב נוסן יש לו את השפה שלו, את השפרח שלו, את הזרימה של הליקוט הלוחס. אז ההתערבות היא בצורה שנותנת לכל אחד ביור מה שהוא צריך, אבל לא מייגעת ולא מעריכה יותר מאשר, אלא נותנת את הניגון הנכון וממש במינון המדויק לכל עומד. מלבד זאת, יש בפנים גם כן כותרות של נושאים, שבעצם נותנים לאדם להבין שעכשיו נכנסים למשהו חדש, לסוגיה חדשה. הרבה עושים כל דבר אצל זה סוגיות, ולכן כל סוגיה מקפלת את הכותרת שלה, כשאחד הדברים הגדולים והחשובים שבאמת היה עבודה קשה ומורכבת זה לתת את הפתיחים לכל קטע. יש פיסוקים בין הקטעים, וכל קטע יש פתיח שבעצם מכניס את הלומד לתוך הקטע הזה. הדוסן בהקדמה שלו אומר, נראה לך אולי שאני כותב בעריכות יתר, אבל האמת היא שקיצרתי, אני כותב את הכל כדי להסביר דברים, כי אי אפשר אחרת, ואני בעצם משתדל כדי שתבין לתת את זה בצורה שזה יובן. אנשים שלא בקים בליקוטי הלכות, נראה להם לפעמים שזה ארוך, ואז אפשר לדלג משהו. אבל פה באויז ואודור, בעבודה שמו דגש על גם לתת את הכותרות, את הפתיחים שיותנים לאדם להבין מה בכל קטע רב נוסן הולך להגיד, ולמה בעצם יש משהו חדש תצפה להבין מה הוא כותב בקטע הבא. מלבד זאת יש את הכותרות בעצם הצד שנותנות את הנושאים, נותנים בעצם את האדם להבין שיש כל פעם סימן מה הנושא שמדובר פה. אז ככה שהלומד מקבל הרגשה מאוד ברורה. לנווט את עצמו בתוך ההלכה, יכול לחזור לקטע, להתקדם לקטע, וגם הוא יודע מה הוא אסף איתו, מה התובנה שהוא הבין, מה היסוד שהונח פה, ומה הניצוד מפה ליסוד הבא. כל זאת, בנוסף לכך שיש את המדורים למטה, את המדור למטה, שבעצם זה מדור שמרחיב על אותם נושאים, זה מביא, רב נוסף פעם כותב מושג, אבל המושג הזה הוא מושג שמורחב בספר חסידות או ספר קבלה, או בספר רבינו במקום אחר. אז פה הצוות של האורחים, קטן למטה נתן בעצם הערכות לכל אותם נושאים שהם לא רק מזכיר, כשלמטה יש את המובה, את המקור ומה מדובר.
זה היה לא לקוטע הלכות המבואר, אלא עוד יותר למטה בקטעים של המראה מקומות.
כן.
כן, שאדם ידע כשהוא נוסף מצטט גמרא או איזשהו פסוק בתנך, איפה זה נמצא.
ועם ביור של אותו מושג. זאת אומרת, איפה זה מוכר, והרחבה של להסביר אותו מושג. מלבד זאת, יש דבר שהוא מאוד מאוד יפה, וזה החלקים שבעצם מופיעים בריבועים שם, שבסוף כל קטע יש ריבוע שבעצם מסכם מה למדנו בקטע הזה, ועם עם שפה של דרוש. זה נותן לאדם את הגשמק של של הלימוד, מה מונח פה, מה הרעיון המיוחד, וזה בעצם מרחיב גם כן את המושגים של רב נוסן בשפה של יותר של דרוש, שאדם שרוצה לקחת את זה לחיים למעשה, אז יש לו את את ההבנה הדרושית של אותו עניין, וזה פנינה מיוחד בפני עצמה. ואחד הדברים שהוא מת מיוחד מאוד מאוד, זה הנושא של העצות. רב נוסן הרי כותב שהסיבה שהוא כתב את הליקוט הלוחס, וכדי שאדם יחיה עם זה, יהיה לו כוונות לחיים. לא כל אחד יכול לכוון כוונות הרשש, אז רב נוסן שמייסד את הלכותיו על קבולה ועל דבר רבינו, כמובן, אז הוא רוצה שאדם יחיה עם הכוונות האלה, אם זה תפילה, אם זה קיום מצוות, והדבר השני שהוא רוצה שיהיה עצות מעשיות. אז באמת, אחד הדברים ששמו דגש, ויש איזה מדור מיוחד, עצות מעשיות.
וזה נמצא בשולי הדף.
בשולי הדף, וגם בסוף כל ההלכה, יש ריכוז של כל, זה בעצם סיכום של כל ההלכה, וגם סיכום בצורה של הכוונה לעצות. הסיכום של מה נאמר, ולמה למה יש יוצא. אז יש בסוף כל, בסוף של העמוד שם, יש את בעצם את המדור הזה, בסוף בסוף הקטע, את המדור הזה שנותן עצות מעשיות מה יצא למה יצא, וגם בסוף, כשיש את הסיכום של כל ההלכה, אז גם מופיעות העצות האלה למעשה, מה שהופך את הלימוד גם לתענוג של לימוד של מי שאוהב וחובר ללימוד תורה, וללימוד של דרושים, וגם לצאת למה יצא ביד עם מה אני עושה את זה למה יצא. זה פשוט אחד החידושים הגדולים והמיוחדים.
בהחלט, אחד מהדברים הנפלאים בספר זה שיש את ה, כמו שאמרנו, תולדות של רב נוסן, יש הקדמה של רבי דוד אבוחצירא, הגדול רבי דוד אבוחצירא שעומד מאחורי כל המפעל הענק הזה, יש הקדמה ושווה וחשוב וכדאי לקרוא מאוד את ההקדמה שלו. אני אגיד איזשהו קטע קטן מתוך ההקדמה שכותב רבי דוד אבוחצירא, דיוויתו לשקיע וחמר למראי, מה שכתב רבינו זה זכותו יגן עלינו בלכות ברכות השחר, וזה לשון קודשו, הוא מצטט את את רב נחמן ברסלב שכותב, ועיקרו הספרים הקדושים מביאים לידי מעשה, לידי קיום התורה, שלזה צריכים ספרים רבים מאוד עד אין קץ, שיוכל כל אדם איכשהו בכל דרגה ודרגה, ובכל מה שעובר עליו כל ימי חיי אבלו, בנערותו, בזקנותו, בטבעו, ובעיקר חס ושלום, שיוכל לחיות את עצמו ולהשיב את נפשו, ולקבל ולשאוב ממצות אמיתיות, איך להתנהג באופן שישאר קיום לומדו. הוא אומר, צריכים ללמוד את זה. זה, זה, זה חלק מהחיים של הבן אדם, לידי מעשה. אז תלמדו לקטעי הלכות.
נכון.
הקדמה נפלאה.
ובעצם תמצאו אותי אמרה של המעלה, אני אומר, של הספר המיוחד של אוהב ועודור, שזה בדיוק הנקודה, שאפשר לחיות עם זה, למה יעשה היום הספר פתוח לכל יהודי. פשוט לקחת את הספר, להתענג על המתיקות הזאת. איך כתב אחד באמת מהחסידים הישנים, הוותיקים, לבדור הזה, שאומר, תקום בחצות לילה, ותשאר עם ליקוטי הלוחס, עולמך תהיה, תראה בחייך. איזה תענוג זה ללמוד ליקוטי הלכות בכל שעה ביום, בפרט בלילה.
ואני רוצה להגיד לכם, דוד, אני מתאר לעצמי את החדר מספר אחד במירון, ששם ישבו הסבא שלי רבי אנקל מלמד קלמנוביץ' ביחד עם רב לוי יצחוק, ביחד עם רבי חיים רוז'ין, ושלב ליפל, זו הייתה הקבוצה שהיה בחדר הזה, ישבים ולומדים, אני פגשתי אותם ולומדים ליקוטי מהר"ן, אבל הם החזיקו גם ליקוטי הלכות בספרים קרועים, מה שנקרא בלועים, וישבו ולמדו. ואני מתאר לעצמי, כשהם מקבלים את הדבר החדש הזה שממלכת דוס והדר, הם לא לומדים, הם מתחילים לרקוד, ואחרי זה, אחרי זה ללכת ללמוד.
אחרי זה
ללמוד, נכון. חלק מהתורה שנצל לצלם לעשות זה הניגון והריקוד, שזה מלא לדרגות מאוד גבוהות.
אתה אומר ריקוד, ואתה יודע שאני חושב שבתוך המכתבים של חסידי ברסלב הוותיקים, או ביומנים, כמו שרב נוסן, המושג עשינו ריקוד מופיע כפועל, שאתה יודע, לא מכירים את זה, מה זה נקרא לעשות ריקוד, אבל זה מופיע כפועל, כמו עשינו, כמו הלכנו, למדנו, אכלנו, ועשינו ריקוד, עשינו ריקוד. זה חלק מסדר היום, זה פעולה שעושים אותה, ועושים אותה כל יום כמה פעמים.
אני בהמשך אדבר על הריקוד, מאיפה נוצר הריקוד הזה, בכל אופן בקיבוץ בעיר עתיקה, והיו הפגנות, היו מחאות, היו אנשים שבאו להפריע לריקוד הזה, הם לא הבינו מה רוקדים פה, ומה זה פתחי התפילה רוקדים, וזה כבר, היום זה מאוד טבעי, שאחרי התפילה, מעגל ורוקדים, אבל פעם זה היה, תראה, אני אספר לך משהו בסיפור קצר, חסידי ברסלב היו מתפללים בכותל המערבי, אנחנו אומרים יום ולילה, ליל פסח, והתקבצו הקבוצה של פעלים מעריב בכותל, ואחרי מעריב רצו לרקוד, הבריטים לא אפשרו להם לרקוד, נו מה עושים, רוצים הרי לרקוד, עשו מעגל, השוטר הבריטי רץ בשביל לעצור אותם, הסבא שלי יוציא בקבוק משקה מתוך הבוזים שלו, מתוך הכיס, משקה את השוטר האנגלי, הוא מכניס אותו פנימה לתוך הריקוד, והוא רוקד ביחד איתם.
וואי.
זה מה שנקרא, מסירות נפש לריקוד אחרי התפילה.
וואי,
אז הנה יש לך סיפור, בהמשך מביא עוד סיפורים ממנו, אבל כשמדברים על ריקוד, אז זה הסיפור של הריקוד.
מעניין מאוד.
רב דוד, אנחנו יכולים לדבר ולדבר עוד הרבה מאוד על הספר, אבל החשוב הוא, לכו, תחפשו את הספר. הספר הזה
בדיוק.
פשוט לקחת...
תחפשו אותו, כי הוא גם נכתף. נכון. כבר נכתף במדפים.
אני מתאר לעצמי. אז שיהיה המשך ברכה, הצלחה להמשך הכרחים. אנחנו מכירים 8, אני מתאר לעצמי שאתם הולכים לעשות איזה פי כפול לפחות.
הרבה מאוד. זה עוד הרון, מי שזה.
אז שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, ותשקו להרבה מצווס.
אומן,
תודה רבה. לילה טוב להתראות.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס. תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
אני הולכת רגיל, לא הייתי יכולה לעמוד כאבים, אין לי כאבים כמו שהייתי קמה בבוקר. תודה לאל, אני קמה, אני מסתובבת, אני עושה לי מה שאני צריכה.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה, היוצאת בעזרת השם ביותחת הדר.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ו
ותן חלקנו חמש דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
מכשיר שמו מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט וייזמייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל ווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39 שקלים ו-90 בלבד, והמכשיר במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
לפני 40 שנה שלח מרן את הגאון הרב חיים רבי שליטה לחולון, ומאז החלה המהפכה שכולנו נהנים מפירותיה. ביום שני, כ"ז שבט 12 בפברואר תשע"ח, תהא שנת עטרת חכמים, תתקיים ההילולה המרכזית באבניו קריית שדה התעופה, 1-700-700-770.
שלום לכם, כאן ניר ברקת, ראש העיר ירושלים. לרגל 50 שנה לאיחוד העיר, אני שמח להגיש לכם את מסע חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים.
איך אומר שולם? פונקטזוי.
פונקטזוי.
זה מה שאמרתי, פונקטזוי.
אבל אני אומר לך פונקטזוי.
חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים, מחולק בימים אלה לתושבי ירושלים. ניתן להאזין לתקליטור גם בטלפון 0722-796666 בשלוחה 4.
מחפשים את קורס עיצוב הגרפי המוביל בישראל? חדש, בשלוחה החרדית של הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. לראשונה לציבור החרדי, קורס עיצוב הגרפי המתקדם בישראל של הבית ספר, המועבר על ידי בכירי המעצבים מתעשיית הפרסום, המעצבים של מותגי העל בארץ ובעולם. בואו לקורס מרתק שיכשיר אתכם לשוק העבודה. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו וקיבלו פגישת ייעוץ. 03-579-2111. מלגות לזכאים, הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. 03-579-2111.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
הסבא, הסבא רבי ינקף קלמנוביץ' רבי ינקף מלמד, היה מזקני וחשובי חסידי ברסלב. גם אנחנו במשפחה, היה רבנית שרה קלמנוביץ' עוסקת בספר שיצא לאור, תאר לעצמי בתקופה הקרובה. היא עוסקת בסיפור של הסבא שלנו עם הקשר שלו לחסידות ברסלב. ובספר מביאה את ראשית החסידות של ברסלב בארץ ישראל, עם כל הסיפור של המתי, מה קרה עם רב נחמן שהיה פה בארץ ישראל ועזב את ארץ ישראל, ואחרי זה מעבירי המסורת למיניהם. רבי ינקף מלמד, הסבא שלנו, זכה להכיר את הבבום ברב נחמן, הוא זכה להתאבק באפר רגליו וללמוד מפיו הרבה מאוד. אז ככה, מעבירי המסורת, הבבום ברב נחמן ובנו של רב נחמן חזן מטולצ'ין, נחשב כאחד מנהיגי חסידות ברסלב בראשיתה, ומעביר את המסורת. בתאריך י"ח תשרי תקע"א הולך רב נחמן ברסלב לבית עולמו. אתה נשיא, כולם נושאים את עיניהם אל תלמידו המובהק שליווה אותו עד יומו האחרון, הלא רב נוסון ברסלב. למען יהיה ממשיך דרכו של רבם בהנהגת העדה בהעברת המסורת. רב נוסון נושא בעול המשימה, ועוד מוסיף מלא לכתב את התורות והמאמרים ששמע מרב נחמן. לאחר פטירתו של רב נוסון עברה הנהגת העדה לידי רב נחמן חזן מטולצ'ין. רב נחמן חזן מטולצ'ין נולד בשנת תקע"ד, היה זה כשלוש שנים לאחר פטירתו של הרבה. סבו נמנה על חסידי רב נחמן, ולכן הנכד גם נקרא על שמו של רב נחמן מברסלב. פגישתו הראשונה של רב נחמן חזן עם רב נוסון ברסלב הייתה בנערותו. היא עשתה עליו רושם גדול מאוד, הוא דבק בו, הפך להיות נאמן ביתו. תקופת מה התגוררו בברסלב, אחר כך עבר לטולצ'ין, ממשם המשיך לנסוע לברסלב לשמוע התורה מפי רבו. הכל הכירו במופלאות, בגדלות שלו של רב נחמן חזן. בסוף ימיו, כששאלו את רב נוסון מי ינהיג את העדה לאחר פטירתו, ענה זה שנשא עבורי דלי המים, הוא ינהיג את העדה. בדברים אלו התכוון לומר שהתפקיד ראוי למי שמשמש אותו בבחינת ולא משהו מתוך האוהל. כך היה ברור לכל, כי רב נחמן הוא הממשיך דרכו של רב נוסון. עוד בחייבו התחיל רב נחמן חזן לפרסם את הספר ליקוטי הלכות. לאחר פטירת רבו עבר לברסלב, שם התגורר במשך 18 שנים, אחר כך עבר לאומן, הנהיג את קהילת החסידים במשך 18 שנים נוספות. השם חזן ניתן לו כשימש במשך שנים רבות כחזן בתפילת מוסף של הקיבוץ באומן בראש השנה, ותפילתו הייתה בכוונה ובלהט עצום מאוד, עד כי נדמה היו לשומעים שממש מרחף באוויר. נפטר בשנת הפרש ממדלת, נטמע בבית הקברות באומן, ונמשיך לחוליה הבאה, שזה רב אברום בר מנחמן, חזן שהיה למנהיג הבא של החסידים לאחר פטירת אביו. רב אברום חזן נולד בשנת תפרש ט', נחשב כגאון עצום גם בתורת הנגלה, גם בתורת הנסתר, קרב רבים לחסידות מגדולי חסידי ברסלב, את ידיעותיו הרבות רכש מתוך עמל ועבודה, היה נוהג עשרות בשנים להתבודד ביערות משך כל ימי השבוע משבת לשבת. על קדושתו ופרושתו יד אביו רב מנחמן מטולצ'ין שאמר לו, אברהם חוץ לארץ אינה סובלת פרישותך, ברח לך לארץ ישראל. בשנת תפרש נ"ד עולה לארץ ישראל, מתיישב בירושלים עיר הקודש, הוא מוצא כאן קומץ קטן ביותר של חסידים, התגורר כאן כ-20 שנה, אבל לא ויתר על תפילתו בראש שנה באומן הרחוקה. וככה יוסי דרכו כל שנה באונייה לנמל אודסה שבאוקראינה, ומשם לאומן. הוא לא שם, לא שמע לאף אחד לתלאות של הנסיעה, ארוכה מפרכת, הוא השתוקק להגיע לרב נחמן, להיות לו בראש השנה, להתפלל אצל רבו בקיבוץ. הנסיעה האחרונה שלו הייתה בחודש אב תפריש עין דלת, ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא מגיע לאודסה באונייה האחרונה, ומשם נוסע לאומן, המלחמה ממנו לחזור, המנה ממנו לחזור לארץ, הוא נאלץ להישאר באוקראינה, יותר לא חזר, הלך לבית עולמו בחנוכה תפריש עין ח', על המצבה שלו בית הקברות באומן נכתב, פה נקבר, רבי אברום בר מנחמן הלוי, חזן מארץ ישראל. בשנים האלו, בזמן ששוער מלחמן בגולה, משתופים בסביבו תלמידים רבים מתאפקים באפר רגליו, צמאים לספוג מן התוצרותיהם השופעים של תורתו. היו אלו חסידים נלווים, עובדי השם מופלגים, שניים מהם נודע שמם ברבים, והם רב לוי יצחוק בנדר ורב לחיים רויזין. הם דפקו מאוד באברום ברב מנחמן. לאחר פטירת רבם הוסיפו להסתופף באומן עוד שנים רבות, עד שנתפסו על ידי השלטונות, בהמשך הם מצליחים לעלות לארץ ישראל. רב אליחיים רויזין מגיע לירושלים בשנת תפריש צדיק וב, כאן מייסד ישיבת ברסלב, עומד בראשה במשך שנים רבות, רב לוי יצחק בנדר מגיע לארץ בשנת תפשינטט, הוא נחשב לאחד מחשובי מנהיגי העדה של ברסלב. ראויה לציין קבוצה של חסידים נוספת, שגם הם זכו ליהנות מזיו תורתו של רב אברום בר מנחמן, ולהימנות על שומעי לקחו, זה גרעין חסידים שקיים בעיירה ברדיצ'ב, רב אברום שצפה בעיניו התיאורות הסכנה הרוחנית המשמשת ובאה על ידות רוסיה, היה מרבה לדבר על ליבם שיעלו לארץ ישראל. על חברת ברדיצ'ב נמנו רב נפתולי כהן, שהיה חותנו של רב אברום ברב נחמן, רב ינקי פילמר, שלימים היה חתנו של שמואל מאיר אנשין, רב שמואל אשל פרידמן, רב דלי ברגר, רב נורא בן יומן, רב צבי סטלמח, רב ציון דובינקי, באותה תקופה גם עולה לארץ רב נוסן בייטלמאחר, בנו של פנחס יהושע מתרשין, מתלמידי מורנת, וחתנו של מנחם מטולצ'ין. השפעתו נפלה על אוזן קרויה, ובני החבורה לא נשמעו לדבריו, ומתוך סירות נפש הם עולים ומתיישבים בירושלים, כך גם היה תגבורת חשובה לקומץ החסידים שהיה קיים בירושלים. הפצת ספרי החסידות היא אחד מיסודות של, של חסידות ברסלב. לפי שיטת ברסלב העולם מלא בכל מיני מינות וכפירות, ודף אחד מספרי רבנו שמפיץ ומירת האמונה יהיה תיקון לכל. וכך נכתב בצוואה של מורנת, מצווה אני לכם שעיקר עסקיכם יהיה להדפיס ולהפיץ את הספרים ודעת הקודש שיתקיים יפוץ ומניתך החוצה ותהיו חזקים ברצון בממון ובטרחה. ואומנם כדי לקיים את הנאמר בצוואה, יש לדאוג להדפסתם הרצופה של הספרים, כך לדוגמה ספר ליקוטי מורן נדפס באין סוף של מהדורות. מספרם של חסידי ברסלב בירושלים הולך וגדל והם זקוקים נואשות לספרי היסוד של החסידות. חלק מהספרים אוזל, אי אפשר להשיג אותם, המצב הכלכלי בירושלים בכי רע, אבל חסידי ברסלב לא מתייאשים כי אין ייאוש בעולם. וכיוון שחסיד ברסלב בלי ליקוטי תפילות לא נחשב לחסיד אמיתי, נתאמים החסידים לפעולה, וכך חרף תנאים החיים הקשים, עוני ומחסור ובדידות, הם פועלים נמרצות על מנת לדפיס שוב את הספרים. הוכחה לכך נמצאת דמות ספר ישן של ליקוטי תפילות שנמצא אצלי בבית מעזבונו של רבי ינקי פילמר את סבא שלי. עיון בשער הספר מגלה תגליות חשובות. הספר נדפס בירושלים, תיבנה ותיכונן עוד בתחילת המאה הקודמת. הספר הודפס 3 פעמים לראשונה, יצא לאור על די רב נתן מברסלב בעצמו בשנת תקוף מבית. בשנייה הודפס אחרי הסתלקותו במדינת אסטרייך, ובשלישי במדורה הנוכחית, לא פחות ולא יותר, מודפס בירושלים. וכך נכתב בעמוד השער, ועכשיו, לאחר שעזל וקלה הוציאו אותו לאור, עוד הפעם בירושלים על ידי הרב ישראל ברב יהודה הלוי, הלפרין, בדפוס פרומקין, שנת הדפסה לא מודפסת בעמוד השער. אף בשולי עמוד השער נמצא הערה בכתב ידו של הסבא, רבי ינקי מלמד, הערות השופכות אור על כמה תעלומות ומגלה גילויים חושבים נוספים. הסבא מציין בכתב ידו את השנה, היא שנת תפריש סמך אי, 1905, זו הוכחה ברורה שכבר בשנה זו היה ציבור של חסידי ברסלב בירושלים. הם דואגים לעצמם, לקהילתם, לשימור המסורת, וכאשר הם רואים שהספר עוזל, אז הם עמלים על מנת להדפיס אותו שוב, את הספר ליקוטי תפילות. בתחילה לא היה לחסידים מניין שלהם. הם מצטרפים למניין שקיימים בבתי הכנסת שונים בעיר העתיקה. קבוצה נכבדה של החסידים מתפללת באופן קבוע יחד בנישנשול, מה שנקרא תפארת ישראל, בית הכנסת ניסנבק, שהיה בתי מחסה שבעיר העתיקה. הקשר בין בית הכנסת ניסנבק לבין חסידות ברסלב התחיל משנים רבות קודם, בעיצומה של מלאכת בניית בית הכנסת, וכך היה הסיפור. בשנת תרכ"ח מגיע אורח חשוב לביקור בארץ, הלא הוא רב נחמן מתרשין. מי הוא רב נחמן מתרשין? הוא רב נחמן גולדשטיין מתרשין, שמכונה בעל הפרפראות, היה רבה של העיר תשרין שבאוקראינה, סבו היה רב אהרן גולדשטיין, רב היה רב ברסלב, וגם מי שנמנה על חסידי תלמידי של רב נחמן. נכדו רב נחמן היה מתלמידיו הקרובים של רב נוסן שטרנהרץ, והיווה דמות מרכזית בעברת המסורת הברסלבית. הוא קיבל מרב נוסן תורת שבעל פה של ברסלב, היה בקיא בכתבי רבנו, היה הראשון שהתחיל לכתוב פירושים על תורת רבנו. למרות שהיה צעיר בשנים מרב נחמן חזן, הוא אביו של רב עמרם חזן, בכל זאת היה רב נחמן חזן מכבד אותו, מעריץ אותו עד מאוד, מקפיד לומר תורה מפיו. רב נחמן הוא סבו של רב עמרם שטרנהרץ. רב עמרם שטרנהרץ, שסבי היה מאוד מקושר איתו, מה שנקרא חבר חדר איתו ביחד במירון. בין החסידים שמלווים את רב נחמן היה גם החסיד הנגיד רב אבאלה. בביקורו בעיר עתיקה ניגש רב ניסנבק אל רב אבאלה, ביקש ממנו תרומה עבור בית הכנסת החדש שהולך ונבנה, כשהוא מנמק שחסידי ברסלב הם יוצאי וולין. ענה לו רב אבאלה, אני בעצמי חסיד ברסלב, ואני יודע כי עדיין אין מכאן בירושלים בית הכנסת נפרד לחסידי ברסלב. לכן אקנה אצלכם כמה מקומות ישיבה למען אותם החסידים. כך סייע רב אבאלה לבני בית הכנסת, ובינתיים דאג גם לבני הדתו. מקומות הישיבה שנקנו הם מתחת לשני חלונות שמשמאל לארון הקודש, הם נדו עבור חסידי ברסלב ודורותיהם. כך ישבו שם רב אברום ברב נחמן, רב שלמה וקסלר, רב נוסל בטלמאחר, רב נפתולי כהן, מפעם לפעם, כשגם רב אברום שטרנהרץ התפלל שם, כולם מחשובי חסידי ברסלב. הפינה הזאת של בית הכנסת זכתה לכינוי The Breslev Fenster, חלונות של ברסלב. לפי עדות וזיכרונות של הסבא, רב ינקל מלמד, מקומו של רב אברום ברב נחמן חזן היה במקום שליד ארון הקודש. אחרי שנסע רב אברום מפעם האחרונה לאומן ולא חזר עוד, התיישב רב נפתולי במקומו בקביעות. החסידים שמספרם הולך וגודל משתוקקים למקום תפילה משלהם, בשנת תרכ"ב, בהשתתלותו של בעל הלב העברי, רבי יוסף שלזינגר, נוסד בית מדרש ראשון בעיר שנקרא על שם רב נחמן, מקומו מול מקום המקדש, מאוחר יותר נצאו מסיבות שונות לקור את המקום התפילה שלהם, וככה התחיל מסע הנדודים שלהם בירושלים. בית הכנסת בחצר העגונה, בית הכנסת בישיבת שער השמיים, בית הכנסת אוהל מוישה שבחצר בריסק, שפה מגיע הסבא והוא כותב שם הרבה על החצר הזאת, בית הכנסת ללוב, בית הכנסת ברחוב חברון, חברון רגס, בית הכנסת האגודה, בית המדרש שמוך למיינג מינוס חסד ועוד ועוד, חלק מבתי הכנסת ששכנו ברוב המוסלמי בעיר עתיקה. מדי פעם ופעם, בעיקר בעקבות מוראות שהייתה סכנה ללכת לרוב המוסלמי, היו החסידים חוזרים פעלים בניסן שול בבית הכנסת ניסנבק, חוזרים למקומות השמורים להם ליד החלונות של ברסלב. ויש הרבה תיאורים מאוד מעניינים על חסידי ברסלב שמטלטלים בעיר עתיקה, בבית הכנסת אחד למשנהו. ידידות עמוקה הייתה קשורה ביניהם, בין החסידים של ברסלב, הם ממש היו משפחה. המנהג הזה של ריקוד של שמחה לאחר תפילת ערבית התחילה בהשפעה של דברי רב אברום ברב נחמן, התקבל מאז בקרב כל החסידים ונמשך עד ימינו. קולות השירה והריקודים הגיעו גם לאוזני שוכני הבית הסמוך, מנהג הריקוד לא נראה להם, הם לא הכירו ולא העריכו טבעתה של חסידות, על כן התגודדו סביב את המדרש בכל מחאה. לנוכח מחאתם פסקה תקופה השירה הנלהבת. כאן נכנס לתמונה רב שלמה וקסלר וניסה להתערב. רב שלמה וקסלר גם בעיר עתיקה, הוא סיפור מאוד מיוחד, והוא משלם להם לאותם השכנים שהפסיקו להפריע, והם באים פנימה לתוך בית הכנסת, הוא אומר, אני לא מבין אתכם, אתם רוצים לקיים מצווה של עצבות? אז קיימו אותה, אנחנו רוצים לקיים את המצווה של שמחה. ולאט לאט השפיע עליהם והכניס גם אותם לתוך הריקוד. חסידי ברסלב יוצאים מהעיר עתיקה, מבין החומות, ונודדים בירושלים, בבוקרשט השול, ובעוד מספר בתי כנסיות, והקהילה מתפתחת בירושלים, בבואות השנים מצטרפים להם חלקם בני ירושלים, שזה רב שמול אורוויץ, רב שמול שפירה, רבי יום זאב חשן, רבי פלבל חשן, רבי נוחם בצרוק פרנק ועוד. בשנת תרכ"ו עולה לארץ ברום שטרנהרץ, סביבו הם מתקבצים תלמידיו, כרב שמואל אורוביץ, רבן גדליה קניג, רב שמואל שפירא, רב משה בורנשטיין ועוד. רשימת חסידי ברסלב